שלום לכם. אנחנו נמצאים בשלושת השבועות, הימים שבהם אנחנו מתאבלים על חורבן בית המקדש, החל מי"ז תמוז, בו נפרצו החומות, התשעה באב, בו נשרף בית קודשנו. צריך לברר מה באמת כל כך חשוב לנו בחורבן בית המקדש. מה קרה? אז היה איזה בית בכנסת גדול ומפואר שהיה בירושלים, שביום מן הימים הפסיק לעבוד. בסדר? אז היום אנחנו מתפללים במקומות אחרים. יותר מזה, אדם יכול לבוא ולשאול, בית המקדש אפילו נראה מקום קצת מפחיד. מה זה? עוסקים שם קורבנות, מקרבים בעלי חיים, מתעסקים בדם, באיברים. זה נראה משהו מאוד גס, מאוד, מאוד מרתיע. לעומת זאת, בתי כנסת שבה אנחנו מתפללים באופן רוחני, זה נראה אפילו מציאות יותר אידיאלית. אז מדוע אנחנו כל כך מתאבלים על בית המקדש? ולא סתם, היה לנו בית מקדש ראשון, בית מקדש שני, ומתפללים שיקום בית מקדש שלישי. בואו נביא קצת מה עניינו של בית המקדש, ומתוך כך נבין מה איבדנו באותם ימים שאנחנו מציינים כל שנה ושנה בשלושת השבועות. בית המקדש הוא לא רק איזשהו מקום שבו כולם יושבים ומתפללים יחד. בית המקדש הוא בעצם מקום שמחבר בין העולמות. בזמן שבית המקדש היה קיים, עבודת השם הייתה שונה לחלוטין ממה שאנחנו מכירים היום. המציאות לא הייתה רק שונה ברמה הטכנית, שהיום אנחנו משתמשים בטכנולוגיה ופעם אנשים רכבו על סוסים. יש כאן משהו עמוק יותר. העולם הנפשי היה שונה. בזמן שבית המקדש היה קיים, היה בנפש כמיהה אדירה לעבודת השם. לא רק בעם ישראל, אגב, בעולם כולו, מה שבא לידי ביטוי בעבודה זרה. הרצון לעבוד הקדוש ברוך הוא לא רק ברמה הרוחנית, המופשטת, אם תרצו אפילו המיסטית, אלא לגעת בעולם הזה, לראות איך הקדושה, איך העוצמה האלוהית מופיעה כאן בתוך המציאות הארצית. לכן אם תשימו לב, הפסוקים שמדברים בתורה ולאחר מכן בנביא, שמתארים את ימי המשכן, שזה הבית מקדש הראשון שהיה לעם ישראל עוד בזמן המדבר, ולאחר מכן הנביא מתאר את בית מקדש שלמה, התיאורים שמתוארים שם הם לא תיאורים שעסוקים כל כך במציאות הרוחנית, אלא הפוך, תיאורים שעוסקים בעוצמה החומרית האדירה. למשל, כתוב, אם והיה אם שמוע תשמעו מצוותיי, אז מה? ונתתי מטר ארצכם בעיתו ירום מלכו. זאת אומרת, תהיה פריחה חקלאית של ארץ ישראל. וישיג לכם דיישת בציר, בציר יציג את זרה, ורדפתם את אויביכם. זאת אומרת, הצלחות צבאיות, כלכליות, זה מה שמאפיין את תקופת בית המקדש, את תקופת הנבואה. הרעיון הוא שהקדושה היא כל כך גדולה עד שהיא באה לידי ביטוי ברמות הכי חיצוניות של החיים. גם בצדים החומרים הארציים שהיום, כמו שאנחנו יודעים, יכולים לפעמים לקחת אותנו למחוזות נמוכים, למחוזות גסים. בזמן שבית המקדש היה קיים, כל הדברים הללו הופיעו קדושה. אולי המציאות האידיאלית ביותר של בית המקדש היא בזמן מלכות שלמה. מלכות שלמה נחשבת בהיסטוריה של עם ישראל כתקופת הזוהר של האומה הישראלית. הזוהר הקדוש, כך הוא מדבר על מלכות שלמה, הוא מתאר את המלכות הזו במילים וסיהרה קיימה בשלמותה. בתרגום מארמית, הסהר, הירח היה בשלמותו. יש כזה מדרש שמתאר שהירח שאנחנו רואים אותו מתחילת החודש הולך ומתמלא, זה בעצם ביטוי למלכות ישראל, החל מדורו של אברהם אבינו, כך 15 דורות עד שמגיעים לשלמה המלך, שזה המציאות האידיאלית, ומשם הדברים הולכים לאט לאט ופוחתים, שזה החורבן. מה הייתה במלכות שלמה שמבטאת את הירח בשלמותו, את הלבנה בשלמותה? מלכות שלמה, אם נשים לב שוב לפסוקים שמתארים את אותם ימים, לא מתואר שם כמה מצוות הם עשו וכמה לימוד תורה הם עשו, למרות שזה כמובן גם היה. אבל הדבר המרכזי שמאפיין את מלכות שלמה זה העוצמה החומרית. כסף לא נחשב בימי שלמה למאומה, פסוק אחד. מתארים שם עשרות פסוקים, את מאכל שלמה, משתה שלמה, צבא שלמה, ורבות שלמה. גם את המציאות שבתוך בית המקדש, הפאר והאסתטיקה, איך יעשו בדיוק את המזבח, ואיך עשו את הקנים, ואיך עשו את המנורה, ואיך עשו את שולחן לחם הפנים. הדברים היה גם בזמן משכן המדבר, אנחנו מכירים את זה, פרשיות ועקל פקודי. גם עשרות פסוקים שהם תארים אסתטיקה, פאר של כסף, פאר של מתכות, של בדים. כל הדברים הללו הם ביטוי למה שקרה בזמן שבית המקדש. בזמן שבית המקדש היה קיים, בזמן שהמשכן היה קיים, היה אפשרות לחבר בין הקודש ובין החול, בין המציאות הרוחנית לבין המציאות הארצית. ירושלים, ככה מתבטאים חכמים, מקום בו נשקי רקיע וערה הדדי, בו מתחברים השמיים והארץ. יש אפשרות לאחד את כל המציאות כולה לעבודת השם. ואם בזמן מלכות שלמה כאמור, מלכת שבא, שהיא הביטוי למלכות שמגיעה למעבר להרי החושך, משהו מאוד מאוד רחוק, שכל מלכי מזרח ומערב, כך אומר הפסוקים, שומעים את שם השלמה, יש עובר בעולם בלחישה, שיש איזה מלכות פלאית, יש איזה אימפריה שנמצאת אי שם, ששם החיים מתנהלים אחרת, ומלכת שבא, שהיא הביטוי למלכות הכי רחוקה, היא באמת הולכת ומגיעה אל המלך שלמה, ואז מתואר שם הפסוקים שהוא מראה לה את סוסיו, את כספו, את זהבו, את רכושו, את עבדיו, אבל אז היא רואה את עולתו אשר יעלה בה. מה זה עולתו אשר יעלה בה? מסבירים המפרשים, עולה זה גשר. היה גשר שהיה עשוי מעצי האלמוגים שחיבר בין בית המלכות של שלמה, בית יער הלבנון, הארמון, לבין בית המקדש. כאשר מלכת שבא רואה את הגשר, רואה את הקשר בין הקודש ובין החול, היא מבינה את הסוד של מלכות שלמה, היא מבינה את הסוד של בית המקדש, היא מבינה את הסוד של עידן הנבואה, ואז כתוב מיד היא נופלת על פניה ואומרת, אשרי עבדיך משרתים לפניך. זה מעין המציאות האידיאלית שהייתה אז. זה הסיבה שעבורה בית המקדש, זה המקום שבו הוא לקח את כל העולמות כולם וחיבר אותם אל הקודש. המשכן והמקדש, זה היו מקומות, היו בתים שהיו עשויים מכל גווני המציאות, מכל סוגי המתכות, מכל סוגי העצים, מכל סוגי הצמחים, החי, צומח, דומם. הקורבנות כולם השתתפו למקום אחד שהוא שמש כאין מיקרוקוסמוס שחיבר את כל העולמות יחדיו. זה העידן שאנחנו מתפללים עליו, חדש עמנו ככם. אנחנו רוצים לחזור לעולם שבו יכולנו לקחת את כל המציאות כולה ולחבר אותה יחד. רעיון נוסף שקשור לקורבנות שהיו בבית המקדש, שעליהם אנחנו מתפללים, לא הכוונה רק במשמעות שהיו מקריבים בעלי חיים במשמעות הבהמית. מה שהקריבו אז בעלי חיים זה היה בעצם לעבוד את הקדוש ברוך הוא לא רק בצורה המופשטת הרוחנית כמו שהיום אנחנו עושים, אלא גם בתוך החיים עצמם. כאשר היה אדם מגיע לבית המקדש, כל החושים שלו, גם החושים הנמוכים ביותר, היו שותפים, אבל מתוך רוממות, מתוך קדושה, מתוך רוחניות ועבודת השם. כל המציאות האידיאלית הזו פסקה בזמן שבית המקדש נחרב. כאשר בית המקדש נחרב, אומרים לנו חז"ל, לא נראה רקיע בתארתו. זאת אומרת, השמיים בעצם קווים. השמש, היום שבו קפתה השמש, זה היום שבו נחרב בית המקדש. אומרים לנו חז"ל, מחיצה של ברזל מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיים. כאשר בית המקדש נחרב, לא רק שאין לנו עכשיו איזה מקום בירושלים שמתפללים בו, לא זה הנקודה. המקום, החורבן של המקום הטכני בעצם מבטא חורבן של עידן שעבר מהעולם. מאז חורבן בית המקדש, אומרים לנו חז"ל, ניטל טעם בפירות, ניטל טעם בביאה וניתן לעוברי עבירה. זאת אומרת, עוצמות החיים בפירות, באוכל, בביאה, במערכת יחסים הזוגית, שהיו יכולים להופיע בקדושה ובטהרה בזמן בית המקדש, בזמן המשכן, הם כעת נמסרים לחיי החול. כיום, אנחנו יודעים את זה על עצמנו, כאשר אדם מתעסק יותר מדי במציאות החומרית, יותר מדי במציאות החול, הדבר הזה מוריד אותו כלפי מטה. זה בעצם התוצר של החורבן. החורבן לא מאפשר לנו יותר לחיות ולחבר בין העולמות. הגמרא מספרת במסכת כתובות שרבי ישוע בן לוי, אחד מחכמי ישראל, הסתובב אחר החורבן בארץ ישראל והגיע לכפר שנקרא גבלה, שם של מקום. ובאותו כפר, ככה מסופר, לקחו אותו התושבים לסיור בשדות שהיה שם קרבים לראות את הכפנים שלהם, ואז הוא ראה שהכפנים, הענבים הם כל כך גדולים עד שהם נראים כמו עיזים, ככה מתבטאת הגמרא. זאת אומרת, משהו שפע, אדיר, חקלאי. שאל אותם רבי ישוע בן לוי, מה יש לכם עיזים בין הכפנים? יש לכם פה עיזים מסתובבים? אמרו לו, אלה שהסתובבו איתו, כך אומרת הגמרא, הם לא עיזים, זה כפנים, כן? בלשון הגמרא כתופי, זה ענבים. אמר רבי ישוע בן לוי משפט, הוא כילל כללה שהיא בעצם מתמצת את הרעיון הזה. אומר רבי ישוע בן לוי, ארץ ארץ אכניסי פירותייך. למי את מוציאה פירותייך? לערביים הללו שעמדו עלינו לחלותינו. אומר רבי ישוע בן לוי, על מה? מה זה השפע הזה? עכשיו ששמיים מלביש כדרות וסק השיג כסותם, ככה הנביא מתאר את הימים, עכשיו שהעולם כבר נפרד מהקדושה, איך אפשר ליהנות מהעולם הזה? איך אפשר שהפירות יהיו בשפע? ישנו ניתוק בין העולם הרוחני לבין המציאות הארצית, ולכן אומרנו חז"ל, מיום שנחרב בית המקדש, אסור לאדם למלא פיו שחוק בעולם הזה, שנאמר, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו אינה. לא הכוונה המשמעות ההלכתית שאסור לצחוק היום, יש פה אבל איזו אמירה רוחנית עקרונית. אל תהיה מרוצה מדי מהחיים. המציאות עכשיו היא מציאות של חורבן. אין היום אפשרות לאחד בין העולמות. אנחנו אבלים בתשעה באב, בי"ז בתמוז, עשרה בטבת, שמציין את תחילת המצור, צום גדליה, יום לאחר ראש השנה, שמציין את החורבן הסופי, לאחר שנחרב בית המקדש ומלך בבל מגלה סופית את העם, כל הציונים הללו, שימו לב, יש לנו כמה ציונים של צומות בשנה, להיזכר כל פעם מחדש מה איבדנו. איבדנו הרבה. לא איבדנו רק מקום להתפלל, איבדנו את היכולת לחיות את עבודת השם בכל העולמות. לחיות עבודת השם לא רק ברמה האינטלקטואלית הקרה, אלא לעבוד הקדוש הוא ברגש הסוער, בחוויה, משהו שמאגד את כל החיים. אמנם, יש לנו תחליפים. מה במקום קורבנות, משהו במקום עבודת בית המקדש, אולנו חזל, יש לנו את התפילה. התפילה, שאנחנו מתפללים שלוש פעמים בכל יום, זה לא רק עבודת השם ברמה של ניתוח שכלי של טקסטים, אלא משהו בחוויה סוערת. אדם מתרגש בתפילה, פונה אל הקדוש ברוך הוא, ומעין עבודת בית המקדש. הוא נוגע קצת בעולם שהיה פעם. גם המציאות של הנבואה איננה כבר היום. בזמן הנבואה, האדם, שהמגע שלו עם הקדוש ברוך הוא, לא היה רק באיזה הבנה, אלא הנבואה מילה אותו, כמו שמתארים הפסוקים, ויפול על פניו. כאשר אדם מתנבא, כל החושים שלו משתתפים בחוויה הסוערת של עבודת השם. מאז שנחרב בית המקדש, אומר לנו חז"ל, חכם עדיף מנביא. הדרך שבה אנחנו מתנהלים כיום זה לא על ידי חוויות רוחניות, אדירות, סוערות, שכל האישיות משותפת בהם, אלא על ידי לימוד. אנחנו מסתכלים על המציאות מבחוץ באופן קריר, מנתחים אותה ומגיעים למסקנה. שוב, זה הדרך שלנו היום, ואוי ובוי למי שינסה לעבוד היום בצורה אחרת, אבל צריך להבין שזה לא המציאות האידיאלית. העולם באיזשהו מקום, התרבות שלנו כיום, מאז חורבן בית המקדש ועד ימינו, היא בעצם תרבות שנוגעת בחיים, היא לא החיים עצמם, סוג של וירטואליות. התפילה שלנו להשבת בית המקדש, התפילה שלנו להשבת עבודת הקורבנות, שאגב, יש דיון חז"ל, האם שבית המקדש ייבנה, אז לאחר שישובו הקורבנות, העולם כבר יפתח איזה סוג של עדינות שיוכל לקבל את כל העוצמות האלה דרך מנחות מהצומח ולא דרך בעלי חיים, אבל זה נושא בפני עצמו. אבל הרעיון הזה, שאנחנו מחפשים לשוב אל חיים שלא רק יהיו שכליים וקרים, אלא יש בהם גם את הטבעיות, את הזרימה, את החיבור אל בורא עולם, על זה אנחנו מתפללים בשלושת השבועות. אנחנו רוצים לשוב לאותם ימים שבהם ניתן הרקיע היה בתארתו, שבהם היה אפשר להתפרס במרחבי השמיים. ישנה קינה שאומרים קהילות, קהילות אשכנז, אומרים בתשעה באב, אלי ציון ועריה. מתארים שם כל מיני דברים שאיבדנו בזמן החורבן. בין השאר אומרים שם את המשפט על יופיים אשר חשך בעצר וכתריה. היופי הסתלק מהעולם. היופי חשך, נהיה חושך בעולם. העולם שאנחנו נמצאים בו היום, למרות שהוא נראה עולם טכנולוגי, מפותח, אבל בעצם הוא מעוקר מהיופי. אין בו את הפאר, את ההדר במשמעות העמוקה. אין את אותה טהרה שמאפשרת לגעת בחיים לא רק בצדדים הנמוכים שלהם, אלא גם בצדדים העמוקים, העוצמתיים שלהם. איך מתקנים את הדבר הזה? 2000 שנות חינוך ארוך. 2000 שנה עם ישראל נמצא בגלות ומתקן את אותם מימדים שהיו חסרים מזמן בית המקדש. החורבן נעשה בגלל שעם ישראל באמת היה כל כולו בנבואה, בעבודת הקורבנות, אבל היה חסר שם את העידון השכלי הרוחני. זה התפקיד של הגלות. תפקיד של הגלות בעצם מימי בית שני ואילך, אנחנו בונים גם את הנדבכים הללו, בונים את הנדבכים של השכל, של ההסתכלות השקולה על החיים, אבל בית המקדש השלישי זה ביטוי לעידן שיחבר בין כל הדברים האלה יחד. ואז עבודת השם תהיה באופן אחר לחלוטין. אנחנו לא נלמד על עבודת השם, אלא נחיה את עבודת השם. כדברי הנביא, לא ילמדו עוד איש את רעהו לדעת את השם, כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם. לא יצטרכו לימודים חיצוניים אינדוקטיביים בשביל לדעת מה המסע הרצוי, אלא תהיה תחושה מהבטן, מציאות של טהרה טבעית ופשוטה שמכווינה את האדם אל הכיוון הנכון. כל תפילה שאנחנו מתפללים, ובני ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו, ותחזן העיניים שהופכה לציון ברחמים, נחם את העיר הבזויה, מה שאנחנו אומרים בתשעה באב, מתפללים על בניין ירושלים, על חזרת עבודת הקורבנות, השבת העבודה לדביר ביתך, כל הדיבורים הללו, כל התפילות הללו עושות את פעולתם, ומדור לדור, משנה לשנה, אנחנו בונים את בית המקדש בלב שלנו, בונים את הרצון, עם ישראל, לשוב אל ארץ ישראל, לשוב אל הקדושה, שלא תהיה מנותקת, אלא כאן תחיה בתוך העולם הזה. זכינו בדורות שלנו, בדורות האחרונים, לתחילת התהליך הזה. עם ישראל כבר כ-150 שנה נמצא בתהליך של חזרת עם ישראל לארץ ישראל מארבע גלויות, כבר 50% מעם ישראל נמצא כאן, עוד מעט או כבר רוב יושבי עליה כדברי הפסוק, זאת אומרת, רוב עם ישראל חוזר לארץ ישראל, גם ברוך השם ארץ ישראל הולכת ונבנית, המדינה הולכת ופורחת, ירושלים הולכת ופורחת. אנחנו עדיין מתפללים, אנחנו מתפללים להצריד קודשנו, הכותל המערבי, הולכים בתשעה באב ומתפללים שישוב בית המקדש למקומו, שהעולם ילך, לא יעצור כאן, העולם ילך ויבנה עידן אחר, עידן של קדושה, של טהרה, של חיבור בין העולמות, עידן שבו נוכל לקחת את כל עוצמות החיים, על כל המרחבי שלהם, על כל היופי שבהם, על כל השמחה שבהם, על כל הזוהר, על כל האסתטיקה, על כל אפילו הדברים החושניים שקיימים בהם, אם זה האוכל ואם זה מערכת היחסים הזוגית ואם זה המציאות הנפשית, ואת הכל להופיע מתוך קדושה וטהרה, מתוך מקום אחד שבו הקדושה נמצאת בשיא האיכות שלה, מקום שמחבר בין כל הגוונים במציאות, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. אז בעזרת השם ששלושת השבועות הללו נבין על מה אנחנו בוכים, נבין מה חסר לנו, ומתוך כך שנבין מה חסר לנו, גם בעזרת השם הדברים ייבנו במהרה בימינו. אמן.